צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על המון דברים ממש חשובים. למשל, על הערך התזונתי, שימו לב, של קפה נטול, קפאין, כן, כן. גם לקפה נטול יש הרבה ערכים טובים. נדבר על תרד, על מיתוס הפופאי, ועל למה תרד הוא די מזון על. נשמע על שייקים, איך שייק פשוט ותמים יכול להגיע ל-500 קלוריות, מה עושים, ונשמע גם מול מה כדאי לשתות שייק, מה כדאי לראות בטלוויזיה. גם נדבר על האם יש דבר כזה יותר מדי חלבון. באותו הקשר נברר האם לביצה קשה או חביתה או פנקייק או ביצה חומה מהחמין יש אותו ערך תזונתי או שיש הבדלים. גם נדבר על קפה או תה, חם או קר, איזה משקה עדיף לפעילות מעין תקינה. ובסוף יהיה לנו מתכון של קלטי, נגיסי תפוחי אדמה של נוי. אוקיי, כל מי שרוצה להתקשר, לעלות לשידור, לשאול שאלות או לדבר איתי, מוזמן ל-0552-103-103, אני אגיד עוד פעם, 0552-103-103, אני אומרת את המספר הזה כבר מה, 9 שנים, אני לא זוכרת. אני לא זוכרת אותו, אם לא יהיה לי את הדף, אני לא ידע אותו. אבל את המספר של וואטסאפ אני כן זוכרת, שימו לב, 054-70-103-70. את זה אני יודע גם שאני קמה באמצע הלילה. 054-70-103-70. אוקיי, גם יש לנו את השידור בדף הפייסבוק של הרדיו, בקבוצת הרדיו שלי, וגם שם אפשר לשלוח שאלות. אני פה עם העורכת והמפיקה, מאירה פרץ, אחראית על השידור, שקד מורג, העורך הדיגיטל, גיא רביב, ועורך הפייסבוק, אליעזר בן יהודה. אוקיי, אני רוצה היום לדבר איתכם על קפה נטול קפאין, למה? כי אתם יודעים שאנחנו לא מעט מדברים פה, וגם בשבוע שעבר הראיתי דוגמאות למחקרים על היתרונות של הקפה, שמוצאים שקפאין הוא נוגד חמצון בעצם, שהוא משפר את הזיכרון, מפחית סיכון למחלות לב ולסרטן, ומשום מה, עד עכשיו קפה נטול קפאין נחשב לדבר לא בריא, שאולי כדאי להימנע ממנו אלה אם כן ממש חייבים, אז דווקא הוא נחשב לכזה שמפיקים עם כימיקלים ולא כדאי, אז האומנם כך. קודם כל, איך מייצרים אותו? באמת פעם ספחו את הקפאין עם כימיקלים, אבל בשנים הרבות האחרונות, ברוב המקרים, כמות הקפאין תרד על ידי השריה של פולי הקפה במים, המיצוי של הקפאין עובר למים. עכשיו צריך לזכור, יש בקפה עצמו, בלי שום קשר לקפאין, כל מיני נוגדי חמצון חשובים, וגם חיסרון מסוים שתכף נגיע אליו. קודם אני רוצה להתחיל מהיתרונות. בקפה נטול אני מדברת איתכם. יש בו פוליפנולים שעוזרים לנטרל חומרים מזיקים שנכנסים לגוף, ועוד מלנואידינים שנוצרים בכליה ויש להם פעילות נוגדת דלקת. יש בקפה הנטול קפאין חומרים שקשורים להפחתת סיכון לסוכרת סוג 2 ולהפחתת רמות הכולסטרול בדם. אפילו היו מחקרים שמצאו שקפה נטול קפאין יכול לעזור נגד מחלות ניווניות של המוח כמו אלצהיימר ופרקינסון. עכשיו אנחנו כולנו יודעים שאם שותים קפה בבוקר זה עוזר לנו לפעילות מעיים. אז שימו לב, גם קפה נטול קפאין יכול לעודד פעילות ותנועתיות של המעיים ולעזור אם יש בעיות של עצירות קלה. עכשיו, אנחנו מכירים את הקטע הזה של אסור לשתות קפה אחרי האוכל. זה כאילו מפחית ספיגת ברזל בצורה משמעותית, ופעם היה דבר כזה שנקרא אנמיית בתי אבות, כלומר אנמיה שהתגלתה בעיקר בבתי אבות, ששם נתנו תה או קפה אחרי אוכל, ובתה או בקפה היו חומרים שהפחיתו את ספיגת הברזל, והיום כולם יודעים שצריך לחכות עם הקפה אחרי אוכל. אממה, שימו לב, זה לא קשור לקפאין, זה הקפה עצמו. כדאי לחכות גם עם קפה נטול קפאין אחרי האוכל, לפחות שעתיים, לפחות. בקפה עצמו יש את החומר שמעכב ספיגת ברזל. אז למרות שהמלצות אומרות 30 דקות, אני אומרת 30 דקות זה לא מספיק בשביל להקל את האוכל ושהברזל יתחיל לספק, חכו שעתיים גם עם קפה, וגם עם קפה נטול. בגלל שאין בקפה הנטול קפאין, רוב הסיכויים שהוא פחות יגרום להשפעה מעוררת, ולכן כל מי שיש לה בגיל המעבר, בעיות שינה, כדאי, אני בהחלט ממליצה, על, אם אתם שותים קפה אחרי הצהריים, או לא מיד אחרי ארוחת צהריים, כמובן אחרי הצהריים, יחד עם נשנוש מסוים שמתאים לתפריט שלכן, כן, אני בהחלט ממליצה על קפה נטול, תקנו את אלה שכתוב עליהם ממוצא במים, זה רשום על האריזה. אוקיי, ועכשיו, מה? פינת המיתוסים. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
ובפינת המיתוסים היום אני רוצה לדבר אתכם על האם יש דבר כזה יותר מדי חלבון. אז התשובה היא כן, ברור שיש עודף חלבון. השאלה, מה נחשב לעודף חלבון? מי בכלל צריך להיזהר? היום יש איזושהי מודעות מטורפת לשילוב חלבון בתזונה, וזה אני בעד בעד, כי חייבים לשים לב כמה חלבון אוכלים. זה סופר חשוב לאכול מספיק חלבון. למה? כי הצריכה של החלבון באוכל עוזרת לנו לשמור על מסת השרירים. היא עוזרת למערכת חיסון. היא עוזרת למניעת נשירת שיער. אם לא אוכלים מספיק חלבון, אין לגוף ממה לבנות את השיער, אבל זה שנשירת שיער. גם צריכת חלבון תקינה עוזרת לשריפת קלוריות, כי אם לא אוכלים מספיק חלבון, אז הגוף מפרק שרירים, אין לו איך לשמור עליהם, ואז הגוף שורף פחות. גם כשיושבים וגם בלילה כשישנים, אם יש פחות שרירים, שורפים כל הזמן פחות קלוריות. כמה צריך? אם עושים פעילות גופנית, נגיד נורמלית, מתונה, הגיונית, מדברים על 0.8 גרם, כלומר כמעט 1 גרם, לכל קילוגרם משקל גוף אידיאלי, לא סופרים את המשקל גוף נוכחי, אלא אידיאלי, הכוונה, בלי השומן שאנחנו רוצים לפרק. אבל אם עושים ספורט משמעותי, בוא נגיד כל יום שעתיים, חדר כושר, כוח ואירובי ועוד כל מיני, אז צריך 1.5 גרם, לפעמים 2 גרם, ובספורט תחרותי מדברים על אפילו יותר מזה. העניין הוא שיש כאלה שאומרים, אוי רגע, אני צריכה להיזהר לא לאכול יותר מדי חלבון. נגיד, המלצות הן לאישה ששוקלת 60, לאכול 50 עד 60 גרם חלבון. אז מה קורה אם היא אוכלת 90? האם זה מסוכן? העודף חלבון מזיק אם יש מחלות כליה, אם יש סוכרת שהיא לא מטופלת ולא מוזנת, או נטייה לסוכרת, כי זה משפיע על תפקודי הכליה, או אם אתם מעל גיל, בוא נניח, 75. מדברים על אנשים מבוגרים, אני מנסה לחשוב מה נחשב אנשים מבוגרים, אין פה איזה חוקיות, אבל הזהרה היא לאנשים מבוגרים, כשהכל פועל יותר לאט קצת. במצבים האלה, בלבד, עדיף להיזהר מעודף חלבון, לא להמיס חלבון על הגוף שלא לצורך, אבל במקרים אחרים, אם אתם אוכלים גרם וחצי חלבון במקום גרם אחד, ונגיד הפחתתם את כמות הפחממות הרעות, ובגלל זה עלתה כמות החלבון, אז זה אפילו עדיף. כלומר, יש עודף חלבון, אבל לא בכל המצבים זה דורש איזושהי זהירות או התייחסות, חוץ מהמצבים שדיברנו עליהם קודם, ובדרך כלל זה עדיף. אוקיי. ועכשיו אני עוברת לפינת מנשנשים שלנו. לפני שנדבר עם מיכל קדוש מול מה לשתות שייק, אני רוצה רק להבהיל אתכם קצת, איך שייק תמים, שייק תמים, יכול להכיל 500 קלוריות, כמו 5 כריכים מ-10 פרוסות לחם קל עם גבינה. שייק, כוס שייק, אפילו ירוק, שימו לב. חשבון, בסדר? חשבון פשוט. תפוח, 100 קלוריות. עלים ירוקים לא סופרים כמובן. שני תמרים, עוד 100 קלוריות. כף שטוחה, שטוחה, שטוחה של טחינה גולמית, 100 קלוריות. אם היא כף קדושה זה מעל 200, כן? 4 חצאי אגוז מלך, עוד 100 קלוריות. בוא נגיד כמה פרוסות בננה, כפית שיה, טיפה חלב שקדים נגיד, או חלב סויה או משהו אחר. הגענו לעוד, נהגה לעוד 100. הנה, יותר מ-500 קלוריות הגענו. וזה שייק שהוא נראה תמים. לא, יותר מדי לא, אספנו לו פירות יבשים וחלווה וחמרת בוטנים ואת כל הדברים האלה. עכשיו, מה היתרונות הבריאותיים של שייק? קודם כל, יש בו המון ויטמינים, A, C, K מהירקות הירוקים, הספיגה שלו קלה, 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 כלומר, הכל מגיע כבר תחון, הנינג'ה עשה את העבודה של חלק מהעיכול, זה נספג מהר. אם אנחנו שמים שום היוגורט או טחינה, זה גם שילוב של חלבון ושומן, וזה מסביע לקצת יותר זמן, אז מתי אנחנו יכולים לשתות שי כזה גם בזמן דיאטה? שימו לב מה צריך. חצי יוגורט או חצי כוס חלב סויה או יוגורט שלם 0%, חצי מנת פרי, חצי תפוח סימו או חצי בננה, כפית קוקוס למשל, הטעם או שקדים מולבנים, נגיד קצת תמצית וניל, קוביות קרח, כל זה זה בערך 100 קלוריות ומתאים בזמן דיאטה. אז תכינו לכם שייק כזה שאפשרי בהחלט גם בשעות הערב, משהו מצנן בימים החמים האלה. אבל מה אני רואה בטלוויזיה? מול מה אני רוצה לעלות לשידור? מיכל קדוש, עורכת הפודקאסטים הראשית של רדיו 103 וביקורות סרטים וטלוויזיה. אלן מיכל.
היי מאיה, מעניינים.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה רבה.
כן,
אז...
כן, אתמול, לא שמעתי אפילו שהיה זקה, כי הייתי נורא עסוקה בסדרה שנכנסה לנטפליקס לפני שבוע, וכמובן כבר סיימתי אותה.
מחלקה קיו?
כן.
היי, כן. רציתי לעבור, אני ראיתי שזה היה ממש...
כן, סדרה... מוזרה קצת, יש לומר, אבל...
קצת, כן.
כן, כן, אבל טובה.
כן, אז בעצם דיפרטמנט קיו, זו סדרה... על מין שוטר כזה, בלש כזה, שהוא קצת כזה עבר אירוע ממש קונאים, קצת אפוף טראומות וכאלה, שמחליטים לפתוח כאילו בשבילו איזו מחלקה לחקירות מיוחדות של פיקים שכבר...
שכחו מהם. יענו איפה אותו להצידה והוא עושה מזה דווקא...
כן, אמרו לו לך למרטב, תפתח מחלקה. כן. הוא הבין שזה קצת עושים עליו איזשהו תעלול, אבל בסדר, והוא מאגד סביבו. הרבה מאוד אנשים מוזרים, כל אחד בדרכו.
איך קוראים לו? מתיו גוד, נראה לי.
כן.
הוא שחקן מעולה, וואו, כן, וואו, וואו.
טוב.
ממש
טוב. הוא ממש דמות פרובלמטית, אבל זה מסתדר. כאילו, איש כזה, איש לא נחמד, סוג של כמו האוס קצת.
כי התחברתי מאוד לדמות, אני חייבת להגיד.
כן, אני אוהבת שהוא לא מתנצר, וממש לא אכפת לו.
כן, לא אכפת לו, הוא אומר מה שהוא חושב, ואני ממש אוהבת.
כן, ובסך הכל הם פשוט חוקרים כל מיני דברים, תוכניות שממש אף אחד כבר לא, אף אחד, כאילו זה כבר מעבר לשכחה.
אבל התיק שהם חוקרים הוא קצת קשוח, כאילו אני חלק הרצתי קדימה על התיק עצמו, אבל כן, הוא והחבר שלו הסורי הזה, שהוא בעצם רוסי, ממש אהבתי.
כן, הם כאילו נטפליקס אוהבים לעשות כל מיני דברים כאלה, זה גם היוצר של גמבית המלכה, שהיה מוצלח. עם השחמט, הג'ינג'ית שזה, שנהייתה כאילו, שהפכו את השחמט לאיזה משהו נורא, נורא מפתה ואטרקטיבי כן. בתקופה הזאת. סדרת ספרים שהצליחה בקיצור, זה ממש חמוד.
אז כן, קוראים לזה באנגלית, למי שאין לו בעברית, Dept Q.
כן.
Dept זה כאילו department. כן.
נכון.
ומומנת.
ממנה, מהסדרה הזאת, היא העונה שלישית של סדרה שהיא גם ממש ממש חמודה.
נכון.
ג'יני וג'ורג'יה.
כן. שחקנית של ג'ורג'יה, גם ג'יני מהממת, אבל ג'ורג'יה פצצה.
כן, כן. רוב הצופים באמת שואלים, כי למה ג'ורג'יה לא מקבלת משל עצמה איזושהי סדרה, אבל אולי...
נכון.
אולי בהמשך, זו בעצם משפחה שבורחת, זה כמו בורחת מבשורה, כאילו בורחת כדי לחיות חיים נורמליים, בעיקר רואים את האימא והבת, ובעונה השלישית, אני לא יודעת אם אפשר לספר ספוילרים, נגידי למה את חושבת.
אני חושבת שכן, כי חייבים לראות את עונה 1 ו-2 בשביל לראות את 3, ואז כאילו מי שלא יודע שהיא מואשמת ברצח, אז הוא פספס.
כן, אז בעצם כבר העונה השלישית מתחילה בכלא, יש שם איזה מקרה מאוד מסובך של איזשהו רצח.
בכאילו, רצח החולד.
כן, כאילו יש שם איזה הסבר מאוד מניח את הדעת, שבעצם כן. אנחנו לא חושבים שהיא פושעת.
אבל גם אם היא פושעת אוהבים אותה, זה כאילו, איך קוראים לזה? אנדר, לא יודעת איך קוראים לזה.
אנדרדוג.
כן, כאילו האנדר גיבור כזה שכאילו שהוא כאילו כל כך לא בן אדם חיובי, אבל כולם אוהבים אותו בכל זה.
כן, ברירה, כי הם מאוד נורמליות, כאילו יש משהו מאוד אנושי בסיפור של המשפחה הזו, כי כל מה שהם רוצים זה כאילו לחיות חיים נורמליים, זה לשנייה אחת.
כן, אבל הם מקצינים את זה שהיא רוצה אחת וגונבת ועניינים ופה ושם ובסוף היא כן.
זה כמו קצת רובין הוד קצת מרגיש, כאילו אנחנו מרגישים שזה בסדר, או איכשהו.
נכון, מרגישים שזה ממש בסדר, וכאילו כולם עוד מתים עליה למרות זאת, כן, אבל זה יפה, אין מה להגיד.
נראה לי שזה מחכים את חומר טוב לסופש.
כן, וזה עדיף מלראות כל מיני חדשות רעות, ואז מסתכלים על זה מפספסים שיש הזקה במקום אחר.
ואנחנו נהיה
ממושמעים. כן. לא, אני התכוונתי בין אצלי הזקה, אז לא ידעתי, כי לא ראיתי את הטלוויזיה, ואני מקבלת הודעות, אנחנו במקום מוגן, אנחנו במקום מוגן, על מה אתם מדברים? אוקיי, יופי, אני שמחה.
בסדר, זה לא מצליח, לא נורא. בסדר.
כן. יופי. תודה רבה רבה, מיכל, קדוש שלנו. אז ג'יני וג'ורג'י, אדפט קיו, לעשות שייק, בננה, קוקוס וקרח, ויצא לכם מצוין. תודה רבה רבה. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
היי, שלום.
היי, היי.
היי, שמי עניב.
היי, עניב.
יש לי שאלה. אני שותה הרבה אספרסו ביום. 4-5 פעמים.
זה לא נורא. לא הרבה, זה בסדר.
לא, בסדר, אבל יש לי בעיה אחרת, שאני סובל מדלקות ואפתות בפה. בגרון. השאלה שלי, אם זה תורם, זה גורם, ואין קשר, זה משפיע, לא משפיע.
תראה, בדיוק עשיתי כתבה על אפתות, לא נתקלתי כשחיפשתי מחקרים דווקא בקשר בין קפה לאפתות, אולי.
שכבר יש אפתה, שכבר יש אפתה.
לא, הבנתי, אוקיי. פה כן אני חושבת שיש קשר, ואני אגיד לך למה. אנחנו, כאילו, כשיש אפתה, אז אנחנו רוצים, כאילו, שלא יכאב. אני לא מדברת עכשיו על הקטע של טיפול. ודברים שהם קצת חומציים, ועוד דברים שיכולים לשנות את החומציות של הפה, יכולים קצת לגרום לשריפה ולקצת תחושה פחות נעימה. הלא, כאילו, אנחנו עכשיו לא מדברים על הגורמים ועל החוסר ב-12 או באבץ ומה שיכול לגרום אצלך לאפתה, אלא אם כבר יש אפתות, הרי ההמלצה היא דווקא להוריד מיץ עגבניות, פירות הדר, מיץ תפוזים, חומץ, כי הסביבה החומצית היא קצת עושה, פחות עוזרת לריפוי, וגם קצת עושה לנו תחושת שריפה. הקפה הייתי משכת אותו גם כן לקבוצה הזאת, של המחלים שיכולים, או משקעות שיכולים להחמיר את התחושה. גם מאכלים חריפים ומטובלים לא טוב.
הם מחמירים את התחושה, או שהם לא... או שמעכבים את הריפוי.
תראה, הרבה פעמים בגלל, אני אגיד לך שזה חד משמעית שמעכבים את הריפוי, אני לא יודעת להגיד לך. זה כאילו בעיקר מחמיר את התחושה. הרעיון הוא שאם זה מעודד כאב, עושה צריבה ודלקת מקומית וגירוי מקומי, אז זה כאילו מעריך את הריפוי, אבל להגיד לך חד משמעית שזה מה שזה עושה אצלך, מחמיר את הפצע ומגרר את הרקמה, אני לא בטוחה בזה.
לא בטוחה.
אני אגיד לך שאתה צריך לנסות פשוט. ועוד פתרון, זה תשים את זה עם חלב. חלב יותר, יש לו pH הרבה יותר נמוך, אתה מבטל את החומציות של הקפה, וזה כאילו לא אמור לעשות איזשהו גירוי. אספרסו על חלב, אם זה בסדר לך, כאילו, איך שקוראים לזה.
לא.
לא, אה?
ממש.
כן.
ועוד שאלה, ואם אני נוהג לאכול, נוטה לאכול כרגע מזונות אנטי-דלקתיים,
מה זה מזונות אנטי-דלקתיים אצלך? כל העם, או ירקות והפירות וה...
למשל, פטרוזיליה, חסה, אגוזים...
כל האוכל הבריא הוא כאילו אנטי-דלקתי, אין פה איזה.
כן, אוקיי.
מה אמרת, בצל?
לא, הוא לא.
לא, בצל, בטח שכן, העניין הוא שזה, אם זה, יש שם חומרים חריפים ששוב, זה אותו עניין כמו קפה.
אוקיי.
אבל, תשמע, בשביל לעזור לגוף להחלים, יותר מהר מכל דבר, בלי קשר לאפתות, אז עלים וירקות ופירות ודגנים וקטניות ושקדים מגוזים וטבעים וכאלה שמכילים אבץ וויטמין E וכל מה שחשוב למערכת החיסון, זה מצוין. במקביל, צריך להוריד את המאכלים שמגבירים את הלקטיות, כמו סוכר וקמח לבן ושומן טרנס ומאכלים מתועסים ומאכלים במסעדות וקנויים וכל אלה. כי כאילו, אם תגדיל את הפטרוזיליה, אבל תאכל קרואסון עם שניצל ובורק, זה לא יעזור במיוחד.
נכון.
נכון? כן.
אוקיי.
אוקיי.
תודה רבה.
גם עוד משהו שיכול, לפי איזשהו מחקר אחד שמצאתי, לעזור באפתות, זה יוגורטים, גם בגלל ה...
נכון, כן.
כן. החיידקים, גם ההשקעה מקררת וחומציות נמוכה.
עזים, נכון? יוגורט עזים.
כן. בעיקר.
אוקיי.
יופי.
תודה רבה,
תודה רבה.
ביי ביי.
רגע, ויש לנו את פינת החקלאות, מאזינה כבר על הקו, אבל תחכה, תקשיב. אני רוצה לדבר איתכם על טרד ופופאי. למה אני רוצה לדבר על טרד ופופאי? קודם כל, עכשיו יש לקנות לא רק טרד טרי, אלא גם בייבי טרד, בשנים האחרונות. שהוא ממש טעים וטעם הרבה יותר עדין, וזה כבר מגיע לנו שטוף ומוכן, גוזרים את השקית ואפשר להשתמש בזה, וזה מתאים גם לשייקים שדיברנו עליהם קודם, גם לסלטים כמובן, ללזניות, לניוקי טרד, שהכנתי בהמלצת שקד קלתי, וברטבים ירוקים, ובפשטידות, ובחביתות, והוא משתלב ממש טוב בכל דבר. מה יש בו, ואז ממה להיזהר. אז נתחיל ממה יש בו. קודם כל, כמובן, 0% שמואן, 0% קולסטרול, והכי פחות קלוריות מכל המאכלים, 10-15 קלוריות ל-100 גרם בלבד, זה כלומר די אפס. הרבה כלורופיל, נוגד חמצון חשוב נגד, שעוזר לחידוש רקמות, הרבה ויטמין C, שדרוש למערכת חיסון ולבניית קולגן מניעת קמטים, הרבה חומצה פולית שעוזרת למנוע אנמיה, עייפות, תשישות ולהיריון, הרבה ויטמין K שדרוש לקרישת הדם, והרבה הרבה הרבה סיבים תזונתיים שדרושים לסובה ולהפחתת אינדקס גליקמי של כל מאכל. עכשיו, את הטרד הרבה מכירים בעיקר מהסרט המצויר פופאי, שהיה כשאני הייתי ילדה קטנה, היה שם איזה מלאך בשם פופאי, פתח קופסת שימורים, לחץ עליה, כל הטרד אף לאוויר גבוה גבוה, ונחת ישר לתוך הפה שלו, ואז הוא פתאום מתנפח לו השרירים בידיים, והוא נסע נורא חזק. מאיפה הדבר הזה? זה כי בטרד יש הרבה הרבה ברזל. העניין הוא שבטרד יש גם עוד כל מיני חומצות טבעיות, אוקסלית ופיטית, שמקשות על הספיגה של הברזל במעיים. כלומר, לא כל הברזל מהטרד נספג. החומצות האלה גם טיפה-טיפה עלולות לקשור סידן. ולכן, איך אנחנו מונעים את זה? קודם כל, להוסיף ויטמין C לכל מאכל עם טרד. להוסיף פלפל אדום, למשל, אם זה לסלט, או תפוזים לשייק, או איפה שזה לא יהיה, כי זה מנטרל טיפה את ההשפעה של החומצות האלה, ומשפר את הספיגה של הברזל, ולנסות להפריד, לא לאכול גם טרד, כמו קפה, לא לאכול טרד, בארוחה עם בשר, תשלבו אותו בעיקר בארוחה עם ביצים, או עם כמות ענקית של סידן שם, של מוצרי חלב ופשטידות שם, ההשפעה יותר נמוכה. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור.
רציתי לשאול, אני מאוד מאוד אוהבת חלווה.
חלווה, גם אני אוהבת חלווה. מישהו לא אוהב
חלווה? האם זה משמין?
כן, וואי, אחד המשמין.
משמין?
כן.
וואו.
אני אגיד לך קודם כל, מה זה משמין? שוקולד זה משמין, אני לא יודעת להגיד לך, זה תלוי כמה אוכלים, זה נהיה משמין או לא
משמין. לא יותר מדי.
אז בכמות קטנה שום דבר זה לא משמין, השאלה כמה את אוכלת.
אז זהו, שאני...
אבל אני משערת, אני אגיד לך רגע, אנחנו מחלקים מאכלים נגיד להתירי קלוריות או דלי קלוריות לפי כמה יש ב-100 גרם. במילים כאילו מדעיות זה נקרא צפיפות קלורית, זה כאילו כמה קלוריות צפופות יש בתוך 100 גרם של מזון. נגיד בטרד אמרתי 10 קלוריות, ובחלווה יש 600, אז זה הבדל, 10-600, כן? עכשיו, חלווה זה אחד מהממתקים עם הכי הרבה קלוריות, הרבה יותר משוקולד גם. מה הסיבה? אז יש בזה יותר תחינה, שזה שומנים שהם טובים, 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 וגם בדרך כלל סוכר. גם אם מורידים את הסוכר מהחלווה ועושים חלווה ללא סוכר, עדיין יהיה בה אותה כמות קלוריות, כי מורידים את הסוכר, מוסיפים עוד טחינה שזה ישמור על אותו נפח, ומקבלים תוצאה שהיא דומה. אז נגיד ככה, חלווה היא אחד הממתיקים, החלאוויית, או איך שאומרים, עם הכי הרבה קלוריות ל-100 גרם. אבל הכי הרבה ערך תזונתי גם, הרבה הרבה חלבונים טובים, הרבה סידן, הרבה ברזל, הרבה מגנזיום ואבץ, ושומנים מאוד מאוד איכותיים, ואפילו סיבים תזונתיים. אני בעד החלווה הזאת מאוד מאוד. כמה צריך? 20 גרם. יש לך משקל לשקול את זה?
אני לא שוקלת. לפי החשק אני אוכלת.
כן.
אני אגיד לך מה. אני אוכלת בדרך כלל מנות מאוד קטנות, בצהריים, בבוקר. בערב, אני לא אכלה
מגדולה. לכמה את מגיעה?
אני לא סופרת קלוריות.
אז לא קלוריות. נגיד את קונה כמה? את קונה 200 גרם?
חלבה?
כן. חצי קילו?
לא, פחות.
פחות. אוקיי, לכמה זמן זה מספיק לך?
בואי נגיד שבועיים.
אז לא נורא, את אוכלת בסדר, אז אם יש בעיה של השמנה, זה לא מהחלבה.
אני לא יודעת אם אני כזאת שמנה, אני שופלת 70.
אז למה את שואלת אם החלבה משמינה? היא בסדר, תאכלי בריא.
לא, אם אני שוקלת 70, אני בת 79.
כל הכבוד.
היא כבר מבוגרת. אבל זהו, שתלוי גם בגיל, נכון?
אני יודעת, היו פעם מחקרים שמראים שבגיל יותר מבוגר לעלייה מסוימת במשקל יש השפעה מגינה, אחר כך ירדו מזה כי אמרו שלעלייה מסוימת במשקל יש גם השפעה של עלייה בקולסטרול ונטייה לסוכרת, אז אני לא יודעת להגיד לך, אם הבדיקות דם שלך תקינות ואת מרגישה טוב עם עצמך, אין שום סיבה לרדת במשקל, אבל לשמור לא לעלות. וזה יפה
ש... לא, אני לא... בבדיקות שלי כולם בסדר, אין לי לחץ.
תפו, תפו, תפו.
כל הדברים האלה אין לי.
מצוין. אז מבחינתי חלבה זה...
אני שוקלת 70 קילו כבר שנים. שנים אני שוקלת אותו דבר, ואומרים לי שלא נראית שמנה.
בטוח את לא נראית שמנה, והחלבה היא ממתק מעולה, ואת יכולה להמשיך בלי לדאוג לדעתי, כי את אוכלת בכמות כנראה סבירה, אם את קונה פחות מחצי קילו פעם בשבועיים.
לא, פחות, פחות.
נו, אין בעיה עם זה, אז למה, אז מה, מה זה, למה זה מפריע לך אם יש שם קלוריות?
עכשיו, מבחינת הפירות, אני אוכלת רק בננה, אני לא אוהבת פירות.
גם אני לא. לא צריך לאכול פירות לקבל את הוויטמינים? אוכלים ירקות?
אוכלת בננה, בננה אני מאוד אוהבת.
בננה גם אני אוהבת, אני חותכת, אני שמה בפריזר. אז אני אוכלת את זה כמו חותכות
גלידה. זה הפורי היחידי שכמעט שאני אוכלת, ובשרים... 4 פעמים בשבוע.
נשמע לי שאת מצוינת.
4 פעמים בשבוע, פעם.
כל הכבוד לך, כל הכבוד. ותמשיכי עם החלבה, עם ממתק מצוין, מצוין. אם היה בעיה של סוכרת, הייתי אומרת לך, תברי ללא סוכר לקרוא את הרחב.
לא, אין לי סוכר, אין לי לחץ
סטנדר. אז מבחינתי לשאלה שלך, את יכולה להמשיך.
100%.
יופי.
אוקיי. תודה רבה לך.
תודה רבה, תודה רבה לך, שבת שלום. יש לנו... עוד מאזינה, שלום.
שלום, מאיה, זה רבקה, מה שלומך?
שלום, רבקה, מה שלומך?
בסדר, אני זוכרת לפני שבוע דיברת על החמוציות.
אוקיי.
ואתמול קיבלתי תשובה של בדיקת שתן שיש לי דלקת. עכשיו, כמה מים, כמה כוסות מים מומלץ לשתות שיש דלקת בדרכי השתן?
תראי, קודם כל, דלקת היא לא מצב רגיל, את יודעת שאנחנו צריכים שהיא תעבור כמה שיותר מהר, ואנחנו עכשיו, תראי, אני אגיד לך מה צריכה לשתות מלא 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 מים, כי זה עוזר לשטוף את הכל החוצה.
כן.
ממש כמה שיותר, קודם כל, לשתות וללכת לעשות פיפי הרבה 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 הרבה.
כמה בערך?
זהו, העניין הוא שיכול להיות שיש כל מיני תרופות שלוקחים, או כל מיני דברים אחרים, או לחץ דם וכו', שצריך להתחשב.
כן, לחץ דם, יש לי לחץ דם.
בגלל זה אני אומרת, אולי עדיף לשאול את הרופא, בהתאם לכל התרופות שאת מקבלת וכל המינונים.
היא לא, אני רק ללחץ דם, היא לא יודעת, היא אמרה לי, תשאלי דיאטנית.
אז תראי, אני יכולה להגיד לך שזה כמה שיותר, אם את יכולה לשתות ממש כוס או שתיים כל שעה לפחות.
כל שעה.
כן, 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 שתעשי הרבה 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 פיפי, זה יעשה לך את החלמה הרבה יותר מהירה. עכשיו, חמוציות, מה הן עושות? הן עוזרות למנוע דלקות בשלפוחית השתן ובדרכי השתן, כי יש בהם חומר שקצת מפחית את היכולת של החיידקים להידבק לשלפוחית. ואז ברגע שאת גם שותה הרבה וגם מונעת מהם להידבק, אז את בעצם יכולה לפתור את הדלקת הרבה 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 יותר מהר. אז זה בעיקר חמוציות טריות, גם בחמוציות מיובשות, פחות טיפה.
יש על ידי כוס עם מים וחמוציות בפנים.
וואו, איזו שיטה מצוינת, רעיון טוב. עכשיו, אבל לשים לב, שאם הדלקות הן חוזרות על עצמן, אז כנראה שיש לזה איזושהי סיבה, וצריך למצוא מה הסיבה לדלקות.
יש הורמונלי, כן, יש סיבה. אני מאוד, בימים שאני לא שותה מספיק, אז זה חוזר.
או, בבקשה, אז הנה, לא יודעת, אשתי יותר באופן כללי הרגל חדש.
כן, רק רציתי לדעת פחות או יותר כמה כוסות, גם בגלל הריפלוקס שיש לי. את מבינה, זה כזה.
כן, אז לא לאכול ולשתות באותו זמן, אבל כל שעה הזמן לשתות.
כן. אוקיי, כן. עכשיו ראיתי באיזה כתבה, את שמעת על היוגורט איירן?
לא, אבל אני, גם אם אני אשמע, אנחנו לא יכולים לעשות לזה פרסום.
אוקיי, בסדר.
אבל מה ש...
לתת, כן. כן. לא, כי הם אומרים שהיוגורט הזה הוא מאוד הוא פרוביוטי.
תקשיבי,
הוא...
לא משנה כמה היוגורט הוא פרוביוטי.
כן. כן.
זה לא יכול להכיל חיידקים כמו שיש במעיים בכמות משמעותית. הרבה פעמים צריך לאכול 20 יוגורטים ליום בשביל להגיע לאיזושהי השפעה. אז ומה הם אומרים? הם אומרים כי הם רוצים למכור ומוצאים שמות ומוצאים פה ומוצאים שם. טעים לך, תאכלי. יותר יקר, לא שווה...
על הפרוביוטיק את ממליצה הכדורים?
לא.
לא, אני יודעת שלא. זה שאלתי. אוקיי, עכשיו רציתי לתת לך מתכון לסלט.
אוקיי.
יכול להיות שאת מכירה אותו, תקשיבי מה היה. אני עשיתי היום סלט.
את תשלחי תמונה, אבל.
אני אצלם לך, של חסה.
תקשיבי,
קוביות בטטה, קוביות אבוקדו, שמן זית, תקשיבי, שמן זית, איך קוראים לזה, גרעינים.
נשמע לי רעיון קצת שלי גם.
לא רציתי להגיד, אבל זה שלך, אבל רציתי...
לא, תקשיבי, תשלחי, תשלחי, אני חייבת תמונה, ואנחנו נעלה את זה בשבוע הבא.
אני עכשיו מצלמת, תקשיבי, סלט, בעלי השתגע, אומר איזה סלט, בכלל לא חגיד.
וסלק, שכחת להגיד.
וסלק, גם סלק.
בדיוק. שמת, לא שמת קינוע או קוסמת או משהו.
לא.
אוקיי, יופי, אוקיי. מהמם.
זה שלך, אבל לא היה לי נעים להגיד.
למה, מצוין.
רציתי שתזהי את המתכון.
תודה רבה, רבה.
זה הדרך של מתכון.
איזה כיף, אני כל כך שמחה. יופי, תשלחי לנו. כולל אם שם תבלינים, שמן, משהו, סילן.
שמתי שמן זית, אני כל הזמן אמרתי שאני לא יכולה לאכול שמן זית, אבל אמרתי, אני הולכת לנסות.
סילן שם?
וזה עבר, לא, לא רציתי כמתוק.
אוקיי, יופי, רעיון מעולה, מעולה, מעולה.
ממש טעים.
תודה רבה, רבה, רבה. תודה רבה, תשלחי תמונה או לטלפון של הוואטסאפ של הרדיו.
100%, בסדר.
יופי.
תודה רבה לך.
תודה רבה, רבה, רבה. אוקיי, ולפני שנצא להפסקה קצרה של פרסומות, אני רוצה שאנחנו נעשה סדר בעניין על האם לביצה קשה או חביתה או ביצה חומה או פנקייק יש אותו ערך תזונתי, או שמשהו שם לא משתנה בביצה. אז התשובה, בוא נתחיל מהסוף, אותו דבר, הערך של הביצה עצמה, הערך הביולוגי של החלבונים, שזה החלבונים הכי איכותיים מכל המאכלים שיש, הערך הביולוגי נשאר אותו דבר. בסדר? חוץ מאם תשרפו את הביצה, אז אם אתם עושים ביצה קשה, אתם משנים משהו במבנה של החלבונים, אבל בסוף הגוף מפרק את זה בתהליך העיכול, ובסוף, בסוף, בסוף, התוצאה היא אותו דבר. עכשיו, יש בביצה הרבה ויטמינים B. הם עמידים לחום, זה לא משנה אם זה ביצה קשה או בחמין, או בחומה אחרת, או בחביתה, או במה. ויטמינים B, בוא נגיד, פחות או יותר אותו דבר. ברזל, אבץ, שיש בביצה, לא קורא להם כלום בחימום, שום דבר. ואם כבר, אז ביצה טריה פחות טובה, למה? כי יש בה סיכון לסלמונלה, חיידק שעושה רעלות כיבה, והוא נהרס בזמן חימום. ואם הילדים לא אוהבים ביצה קשה, אני שהייתי, שהילדים שלי היו קטנים, אז הייתי מרבבת ביצה שלמה, עם כף, קמח מלא, כפית סילן או דבש, קצת אבקת אפייה, מכינה להם פנקייק, מפזרת על זה פטוטים ופירות יער, והילדים אוכלים את זה בכיף והנאה, בלי לדעת שהם אכלו ביצה שלמה. אחרי הפרסומות אנחנו נדבר על חם או קר, קפה או תה, מה הכי עדיף לפעילות המעיים על הבוקר, ויהיה לנו מתכון לנגיסי תפוחי אדמה, אז אל תלכו לשום מקום. טוב, אני רק רוצה לספר לכם איזה כיף, שכבר יש השפעה למה שאני אומרת, ותראו, בכל אלה שרואים אותנו בפייסבוק, ליעזר, תכוון, תכוון, הנה מאירה פה עם השייק, בואי, בואי, נו.
הנה, באתי.
גם שקד מורג, כשאותה שייק, אתם רואים, מחזיקים את השייקים ביד, איזה יופי לנו. כל הצוות המאמן פה, עכשיו, מחוץ לזכוכית, וראיתם אותם קודם, מאירה מהממת, עם השייק ביד, איזה כיף. טוב, אנחנו עכשיו, אני רוצה לספר לכם על קפה ותה חם או קר. קודם כל, אני מודה ומתוודה, שאני משום מה חשבתי, שאם שותים מים ממש קרים על הבוקר, זה עוזר לטלטל את המעיים, עושה פרטנועות פריסטלטיות, וגורם לנו לפעילות מעיים. ו... קראתי עכשיו מחקרים שמראים ש... וואלה, טעיתי. השפעת משקה קר על המאה הם קיימת, אבל משקאות חמים משפיעים מאוד על התנועתיות של מערכת העיכול, הרבה יותר ממשקאות קרים. החום מרפא את שרירי המעיים, משפר את זרימת הדם, מעודד התכווצויות של המעיים שמקדמות החוצה את, עושות פעילות מעיים בקיצור, ונוזלים קרים, לפעמים עושים ההפך, מקבצים את כלי הדם וכו'. אז קודם כל שתייה חמה זה תמיד יותר טוב, שמה עדיף, קפה או תה. אז קפה זה לא רק עניין של כיף בבוקר ורנות, זה גם יכול לעזור להגברת תנועתיות המעיים יותר מכל משקה אחר. הקפה מאיץ את התנועתיות של המעיים הרבה יותר וגורם לפעילות מעיים, ומשחרר את המעיים, מגביר הפרשת חומצות קיבה וגם משפיע על מערכת העצבים של דופן המעי עצמו. תה לא עושה את כל זה, הוא משפיע כי הוא שתייה חמה. נוזלים באופן כללי זה משפיע, אבל קפה במקום הראשון. סתם רק שנדע, בתי יש בערך, בוא נגיד, פחות קפאין מאשר בקפה, בתי ירוק יש עוד פחות קפאין מאשר בקפה, אבל זה קשור למכלול של דברים. כלומר, אם אתם רוצים פעילות מעיים על הבוקר, יש עדיפות לשתייה חמה, קפה במקום הראשון. אוקיי. ויש לנו מאזין, מאזינה על הקו, שלום.
הלו?
כן.
שלום, דוקטור מאיה.
היי, היי.
שבוע שעבר, את דיברת על קולסטרול גבוה,
כן.
ומה האפשרויות לעשות כדי להוריד אותו.
באמת? מישהי שאלה אותי בטח.
כן, היא שאלה אותך,
אוקיי,
ואמרה שעל קולסטרול גבוה, ואת עציצת.
פסיליום.
פסיליום.
כן.
ואני עשיתי בדיוק כמו שאמרת, כי כן. גם אני אותו סיפור.
כן.
אבל זה לא עזר, כי זה לא עזר מבחינת לקחתי, אבל עדיין יש לי, היה לי עצירות מאוד מאוד חזקה, אפילו ששתיתי המון מים.
הבנתי. קודם כל, ההשפעה של הפסיליום על קולסטרול, אנחנו יכולים לראות אחרי 3 חודשים בערך, כן? לא באחרי
יום. כן, זה אני מוכרת לעצמי, כן.
עכשיו, לגבי הצירות, אני מציעה להתחיל מכמות מאוד מאוד קטנה. כמה את לקחת?
כפית.
כפית עשה לך הצירות? לא, אז תקחי פחות. תתחילי מכפית ממש תוחה מחוקה, נגיד חצי כפית, ומה זה המון מים? באותו רגע צריך לא במשך היום, כן?
כל היום אני שותה.
לא, 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 באותו רגע, זה מתנפח באותו רגע, צריכה באותו רגע.
כן, אני שותה, ברור.
מה זה אני שותה? כמה, אני שואלת?
אני שותה 3 כוסות.
באותו רגע עם הפסיליום?
כן, 2, 3 כוסות.
וזה עשה לך עצירות?
כן.
באיזה שעה את לא שתית,
אני עושה, אני משתדלת לקחת את זה בשעות הבוקר, היום.
הבנתי.
לא בלילה, כי
זה
לא
טוב. איזה פסיליום אם יורשה לי לשאול?
כן.
איזה?
אני אגיד לך, זה
כדורים, זה הפקה.
לא, לא, לא. זה הפקה.
יש לה טעם מסוים?
לא, אין לה טעם, זה של ניתנת הדובדבן.
לא של מי, רק מה כתוב על האריזה?
הפקת פסיליום.
כן, אז זה. טוב, תתחילי מ...
פסיליום.
כן. תתחילי מחצי כפית. עם ה... תראי, 3 זה הרבה. 3 זה באמת מספיק. אנחנו מדברים על באותו רגע, כן?
כן.
סבבה. וגם עוד כוס קפה וארוחת בוקר, זה עם האוכל, נכון?
בערך.
תעשי זה אז, לא, אז תעשי אחרי האוכל בבקשה.
אחרי ארוחת בוקר.
כן, קודם ארוחת בוקר, קפה, מה שאת אוכלת, אני לא יודעת, ואז אחרי זה את הכפית הזאת, אני לא חושבת שצריך 3, כי גם הקפה זה נחשב נוזלים, אז עוד איזה 2 כפית שטוחה או חצי כפית כזאת, עם 2 כוסות מים. תני לגוף קצת להסתגל לזה, ואחר כך תעברי לכמות יותר גדולה, אחרי שתרגישי שזה בסדר וזה לא עושה כלום. הפסיליום הוא משפיע, הוא משפיע מאוד מאוד חזק, אנחנו מאוד, כאילו למרות שזה סיב תזונתי, צריך לזכור שהוא מתנפח פי 30 מהנפח שלו, כן. אז זה טוב בתוך הגוף, כי הוא סופך את החומצות מרה, וככה זה מוריד בעצם את הקולסטרול. מצד שני, כמו שאת רואה, לא תמיד יש לזה השפעה חיובית על המעיים, הרבה פעמים זה עושה הפוך, זה מונע עצירות, וגם זה בטוח מונע סרטן המעי הגס, ומונע סוכרת ואחרים, אבל ההשפעה על המעיים היא לא אחידה בכולם, ולכן חשוב לנסות ולהתחיל מכמויות קטנות, ורק בהדרגה מאוד מאוד לעלות. אז מה שאני מציע...
כי גם ככה אני סובלת מהעצירות באופן...
באופן כללי, אז פה, אז כן. אז תראי, כבר יש לך את זה. אז תנסי לרדת בכמות, אחרי ארוחת בוקר, אם זה עדיין ישפיע לך על המעיים בצורה לא טובה, יכול להיות שבגלל הנטייה לעצירות הכללית שלך, אנחנו צריך למצוא אצלך פתרון אחר, ולאו דווקא את זה, למרות, בגלל שזה פועל הכי הכי טוב והכי הכי יעיל, אני מציע לך כן להמשיך את זה, ואם לא, אז אנחנו נחשוב על דברים נוספים שסופכים שוב את חומצות המרק, כמו שיבולת שועל ודברים אחרים שאפשר לשלב, אבל בואי תנסי, תני לזה עוד צ'אנס אחד, כי כבר יש לך את זה בבית, בסדר?
כן.
יופי.
אוקיי, תודה רבה לך.
תודה רבה. תודה רבה, שבת שלום, ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, שמי גיל.
היי.
היי, היי, אני רציתי לשאול, איך אני יכול, אני לא יודע בכלל, אם אני צריך להעלות ברזל, מה שקורה בשנה האחרונה, אני הורדתי כמעט לגמרי אכילת בשר, ועשיתי בדיקות אתמול, והברזל שלי היה על 68, שראיתי ש65 זה המינימום. השאלה, זה עדיין בטווח, אז השאלה אם אני אמור להעלות אותו.
יש לך עוד נתונים לתת לי, המוגלובין?
כן, הכל היה תקין, המוגלובין נדמה לי 15.
מה עוד בודקו לך בברזל?
פריטין 88, שזה בחלק התחתון, אבל זה עדיין בטווח.
ממתי אתה בתזונה צמחונית?
בערך שנה, זה לא שאני צמחוני, אבל אולי פעמיים שלוש בחודש אני אוכל בשר.
אז אתה לא צמחוני באמת? ומה היה לפני כן הברזל אצלך?
לפעמים 70-80, אבל לפעמים מעל 100, לפעמים גם מעל 200.
זאת אומרת, יש ירידה.
יש ירידה, השאלה אם זה ייתקע פה או שזה ימשיך לרדת, אם זו מגמה.
אז ככה, קודם כל, הברזל באוכל... לא נמצא רק בבשר ואופי דגים, אלא גם בתזונה צמחונית, אפשר בקלות להגיע ל...
זהו, אבל אני אומר שאני אוכל במיוחד, אני אוכל כל יום בין 50 ל-100 גרם של אגוזים, גרעינים וזרעים, ושלוש כפות של שיבולת שועל.
כן, בגלל זה אני חושבת, יכול להיות אולי, שזה פשוט לא נספג טוב אצלך, ואז כן, זה יהיה מגמה וזה ירד פחות, יכול להיות...
כי זה ברזל שונה, זה לא ההים איירון שיש בך.
נכון, בדיוק, והברזל מהחי נספג בדרך אחרת, שהרבה יותר קלה לגוף הרבה פעמים. מה שאפשר לעשות זה או לעקוב אחרי זה, ולראות מה קורה. יש לך גם תופעות נוספות כמו חולשה וכו'?
שום דבר.
כלום. אז מה שאפשר לעשות זה לעקוב אחרי זה, נגיד לעשות עוד פעם עוד איזה חצי שנה בדיקת דם ולראות אם יש עוד ירידה, או לחלופין, אם אתה רוצה, אפשר כבר מעכשיו לנסות לעזר באיזשהו תוסף שאני אישית חושבת שהוא עדיף מכל התוספים אחרים, וזה סוכריות כאלה של ילדים של ברזל, שזה מכיל, שהספיגה מהם היא כמו מהבשר, והכמות היא כמו שיש בבשר, זה לא כדורי ברזל שיש למבוגרים שהם בעצם עלולים לעשות כאבי בטן ועצירות ושינוי בצבע הצועה וכאלה, זה לא, 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 זה נועד לגיל שנתיים או שנה וחצי אפילו, וזה מכיל כמות ברזל כמו שיש לך, שאם היית אוכל נגיד סטייק סינטה או משהו כזה. אסור לי להגיד שמות, אבל זה ברזל שנועד לילדים, לא מולטי ויטמין או משהו אחר, זה ברזל שנועד לילדים בסוכריות כאלה, וזה לא עושה שום תופעות לוואי, וזה יכול לעזור לך לשפר את רמות הברזל, גם אם לא תעשה שום שינוי תזונתי.
וגם אם זה נמצא בטווח, אבל מאוד נמוך, עדיף להעלות אותו, או ש...
אם אתה לא מרגיש כלום, אז זה לא חובה, כן. רק שיש סיכוי שאם יש ירידה מסוימת, אז הספיגה אצלך בגוף היא פחות טובה מהמקורות הצמחיים. מה שאומר שיכול להיות שזה ירד עוד, אתה יכול לחכות, כאילו אני לא, זה לא, בגלל שזה לא מזיק, זה גם לא כזה יקר, אז אני לא רואה סיבה למה לחכות למצב שאתה כן תתחיל להרגיש חולשה וכו'.
חשבתי, אני בדקתי איפה שיש המון, ראיתי שכבד מכיל המון ברזל, אז חשבתי אולי...
אבל כבד זה לא בריא, כבד זה איבר שמנטרל... כבד בגוף של בעלי החיים... כולל הכבד של החיה שאתה אוכל, הוא אמור לנטרל רעלים. אז לא משנה באיזה שעה תיקח את הכבד של איזושהי חיה, תמיד יהיה בה ריכוז הכי גבוה של כל התרופות והרעלים שהיא קיבלה, וכל החומרים וכל אני לא יודעת מה. בכל חיה, הכבד תמיד הכי מרוכז בכל הדברים הכי לא טובים, כי התפקיד שלו זה לנטרל ולסנן, זה תחנה נורא חשובה בגוף לניטרול של כל הדברים הרעים. אז תיקח לא משנה ממה אתה לוקח, כבד, נכון שיש שם יותר ברזל, אני אישית חד משמעית הייתי, גם אני צמחונית, אבל בלי קשר, חד משמעית עדיף הסוכריות שאמרת לך מלאכול כבד, חד משמעית.
למרות שהוא ראיתי שמפוצץ בוויטמינים ומינרלים.
עזוב ויטמינים ומינרלים, עזוב, יש לך מספיק ויטמינים ומינרלים, אתה אוכל אגוזים, שקדים, שיבולת, שואל, אני לא יודעת מה זה, כבר נשמע לי שאתה מקפיד על תזונה טובה. לא צריך מה שיהיה שם, אתה תקבל את הכל במקומות אחרים, לא צריך. למה דווקא את זה? עזוב, זה פתרון של לפני 50 שנה. אמרתי
להם, אם אני אוכל את זה
לעתים רחוקות,
זה ייתן לי...
לא, לעתים רחוקות לא יקרה לך כלום. אם אתה תיקח כל יום את הסוכריה הזאת, אז זה ישפר לך בטווח של הבדיקה הבאה. לא בטוח שצריך, אבל אם אתה רוצה כבד שישפר משהו, אז זה כל יום לפחות פעם פעמיים, כמו שעשו פעם לנשים אחרי ניתוח קיסרי, שאני נולדתי לפני 60 שנה, זה מה שנתנו לנשים לשפר את הברזל בדם. תאכלו פעמיים ביום כבד. לא עושים את זה היום כבר. טוב, אז אנחנו עכשיו נספיק עוד מאזינה, מה אתה אומר? תתקשר להתקן אותי, יופי. תודה רבה רבה, שבת שלום. יש לנו מאזינה אחרונה, שלום.
כן, שלום. שלום, רציתי תודה על התוכנית.
תודה רבה.
ללא שמות, מתפרסמים פרסומים על אומגה 5. רציתי לדעת את ההבדל בין אומגה 5 לאומגה 3. האם בכלל, אם מחליטים לקחת את התוסף הזה, האם מותר גם 5 וגם 3, או אחד מוציא את הסינים?
טוב, אני כאילו, איפה, אני לא יודעת איפה את קוראת, זה קופץ
לבד. אני לא רוצה להגיד לך את השם של המוצר.
כן, כן.
אני רק יכולה, את רוצה שאני אגיד לך מה הם כותבים על זה?
טוב, את יכולה...
רגע חמש?
כן, נגד הלקוט, נגד חמצון,
יערי
לך את החיים.
לא, הם קוראים שזה פיתוח של איזה בית חולים בארץ, שמוכיח שהוא משפר את הזיכרון.
טוב. תראי, יש היום...
בטכנולוגיה של ננו-טכנולוגיה.
טוב, טוב, בסדר. יש דבר שנקרא חומצות שומן חיוניות. חיוניות זה אי אפשר לחיות בלעדיהן. חייבים לקבל אותן מהמזון. הרשימה היא 3 ו-6, ונגיד גם 9. סבבה? 5, לא צריך תוסף. אז לא, הגוף לא צריך אותה בשביל תפקד ולא... אין שום המלצה תזונתית בעולם לשלב אומגה 5 באיזה תוסף, או לשים לב בכלל כמה את אוכלת.
זה בכלל קיים במזון, או שזה משהו שהוא מלאכותי
לך? נדיר. לא, זהו. אין מחסור מוכר, לא צריך לקחת תוספים, בטח לא במקום אומגה 3. סביר להניח שזה, אני לא יודעת מה, את, כאילו זה נשמע משהו מאוד מדעי מה שאת אמרת, אני לא מכירה את זה לצערי, אבל אני לא ראיתי את זה במחקרים.
אני לא, זה כל הזמן קופץ לי לטלפון, אז לכן אני ככה עליתי על זה.
זה גם, זה לא,
תקשיבי,
אבל, יופי, אבל הטוענים, הבנתי.
הטוענים, אמרתי טוענים.
לא, לא, כן, כן. אני לא מכירה מחקר כזה, ואני יכולה להגיד לך שלא משנה איזה פיתוח, באיזה ננו-טכנולוגיה, וגם אם יזריקו לך את זה ישירות לי, אני לא יודעת מה. מה זה משנה אם את לא צריכה את זה?
הבנתי, אוקיי. אז פשוט, הבנתי, אז זה מה
שרציתי
לדעת. אוקיי,
אבל
זה לא קיים במזון.
תכתבי בקוקיז, בזה, תעשי איקסים, ותתחילי, או שאם את כן מסתכלת, תסתכלי על דברים אחרים שזה יקפיץ לך פרסומות. אל תיכנסי לפרסומות האלה, תיכנסי...
אני לא נכנסת לפרסומות, את לא מבינה, אני לא יודעת איך זה הגיע לי.
זה מגיע, כי מתישהו כן הסתכלת ואת לחצת על השאר רוגיות, תסתכלי על אופנה, על דברים כאלה, מעניינים ולכם.
לא, מעניין אותי, אני הולכת עם גדים ולפני
20-30
שנה וטוב לי.
בסדר, נו, אז קופץ לך אומגה 5. בכל מקרה טוב, אז חסכתי לך קצת כסף עכשיו. תודה רבה, רבה, רבה.
תודה רבה, תודה. אני נהנית לשמוע אותך.
תודה רבה, שבת שלום. אוקיי, והיום יש לנו מתכון לנגיסי תפוחי אדמה. אם תרצו עוד מתכונים, חפשו באינסטגרם נוי במטבח, זאת קלתי, יש לה רעיונות ללא גלוטן מהממים, ועכשיו העתקתי ממנה את זה. לוקחים 2 תפוחי אדמה, 20 גרם חמאה, חצי כוס מוצרלה, 3/4 כוס קמח פולנטה, זה, שימו לב, זה קמח תירס מלא. בניגוד לקורנפלור שאין לו שום ערך תזונתי, פולנטה זה קמח תירס צהוב מלא, עם כל הערכים התזונתיים, ברזל וכו'. שימו גם מלח אבקת שום, כוס קייל קצוץ, ואם רוצים קצת פירורי לחם, עושים פירה מהתפוחי אדמה, מוסיפים את כל שאר המרכיבים, עושים עיגולים וסמיר במכשיר הזה שנקרא אייר פרייר, כלומר טיגון באוויר, 20 דקות על 200 מעלות, 35 קלוריות בלבד ליחידה, אם לא חישבתי את הפירורי לחם שלא חייבים לשים, וזה רעיון כיפי כפחממה איכותית גם בזמן דיאטה. תודה לכל מי שעלה לשידור, תודה לכל מי שהאזין, לכל מי שצפה, תודה למאיר הפרץ, לשקד מורג, לגיא רביב, לאליעזר בן יהודה. אחרינו פרופסור רפי קרסו, אני אהיה פה בשבוע הבא. אם יש לכם בקשות, אתם מוזמנים לשלוח את זה לפייסבוק שלי, ומחר בערב לכל מי שמנוי לניוזלטר, כתבה מאוד ארוכה על קפה ויתרונות תזונתיים. ניפגש מחר בערב. שבת שלום.